הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
אחותי היקרה והיחידה רבקה. אין לי כבר סבלנות ואין לי כבר כל רגע שנושי לכתוב. רק אני כותב מתוך
תקווה שאת... יקירי, אני כותבת לך היום בפעם האחרונה. כמה מוזרים הם...
הוריי היקרים, לו היו השמיים נייר והעולם דיו, לא הייתי מסוגל לתאר לכם את סבלי ואת כל
שבועות. יקירתי, אני מוכן לדרכי האחרונה. אין לי חובות ולא התחייבויות.
יקיריי, לפני שאני מסתלקת מן העולם הזה, ברצוני להשאיר לכם כמה מילים. אם יגיע מכתבי זה אי פעם לידיכם...
בשבעה ביולי 1944, בעיר בנדין שבפולין, כתבה שרה גרליץ מכתב פרידה לביתה דיטה בת השש. מספר רב של מכתבים וגלויות שכתבו יהודים בתקופת השואה לבני משפחתם או לחבריהם, נשמרו בארכיונים השונים ובאוספים פרטיים. המכתבים, שחלקם הגדול מהווה סימן חיים אחרון מהכותבים, מזמנים מפגש עם הקול האותנטי של הקורבנות בזמן התרחשות המאורעות ומקרבים אותנו אל עולמם הנפשי ואל האופן שבו הם חוו את הדברים. הם חושפים בפנינו, בצורה אמיתית וכנה, את תחושותיהם של הקורבנות נוכח המוות הקרב. רבים מן המכתבים מהווים מעין צוואה אחרונה. ניתן למצוא בהם תיאור של המציאות הקשה ושל הסבל והמוות שהיו מנת חלקם של היהודים, את הציווי לזכור את אלו שנספו, דרישה לנקמה ובקשה לשמירה על זהות או חיים על פי ערכים בהם האמינו. אנו לומדים מתוכם על מגוון זהויות, ערכים, ייאוש ותקווה, ועל צלם האדם בצל המוות. בעיקר אנו למדים מה היה הדבר שהיה להם הכי חשוב לומר. איזה מסר אחרון רצו להעביר? לרוב, המכתב הוא הדבר היחיד שנותר, שבריר סיפור. במרבית המקרים, אנו לא מכירים את הסיפור במלואו. מה היו קורותיו של הכותב בתקופת המלחמה ומה עלה בגורלו? אני אירי דגן, מבית הספר הבינלאומי להוראת השואה, והפעם בעושים זיכרון, הפודקאסט של יד ושם, הסיפור מאחורי מכתבם של שרה ויחיאל גרליץ לביתם דיטה. מכתב אשר מעולם לא נפתח.
7 ביולי 1944. ילדונת שלי אהובה ויקרה מכל. כשילדתי אותך, אהובתי שלי, לא העליתי על דעתי שאחרי 6.5 שנים אאלץ לכתוב לך מכתב בתוכן זה. ראיתיך בפעם אחרונה ביום הולדתך השישי. חייתי באשליה שאראה אותך שוב טרם עוזבנו. אך אתה, אני יודע שזה לא יקרה.
אלו היו השורות הראשונות מתוך המכתב שכתבה שרה גרליץ לביתה דיטה ביולי 1944. היה זה שעות ספורות לפני חיסולו הסופי של גטו בנדין ושילוחה, יחד עם בעלה יחיאל, למחנה העבודה אנברג. זוהי שרה שהקריאה את המכתב כחלק מעדות שנתנה ביד ושם בשנת 1986. שרה שרדה את השואה ואף עלתה לישראל כמה שנים לאחר סיום המלחמה. אבל נתחיל מההתחלה. שרה ויחיאל גרליץ התחתנו בעיר בנדין אשר במערב פולין. כעבור קצת יותר משנה, בדצמבר 1937, נולדה ביתם דיטה. כמה ימים לפני פרוץ המלחמה, כשריחה כבר ניסה באוויר, ניסו בני הזוג להימלט מזרחה, לעיירה בשם חמיאלניק, שם גרו הוריה של שרה, אך שבו על עקבותיהם בשל ההתקדמות המהירה של הגרמנים וכיבוש העיר. כאשר חזרו לבנדין לאחר כמה שבועות, המציאות בה כבר הייתה אחרת לגמרי. הבית שלהם נשדד, כל כספם הזמין הוצא על הבריחה לחמיאלניק והחזרה לבנדין, אבל ממילא הזלוטי, המטבע הפולני, הוצא משימוש. אזור בנדין סופח לגרמניה, והמטבע שהותר לשימוש היה המרק הגרמני בלבד. הגרמנים התחילו להנחית גזרות בזו אחר זו. בסוף אוקטובר 1939 הצטוו היהודים למסור את מקלטי הרדיו שלהם. לכאורה דבר פשוט, אבל המשמעות של זה הייתה ניתוק מהיכולת להתעדכן ולהבין את מה שמתרחש. בנובמבר הוטל עליהם כופר של זהב וכסף. היהודים חויבו לשאת על זרוע השמאל סרט שרבול ברוחב 10 סנטימטרים ועליו מגן דוד כחול. מספטמבר 1941 הוחלף סרט הזרוע שהיה נהוג בשטחי הגנרל גוברנמנט בטלאי צהוב על החזה, כמו שנאלצו לענוד יהודי גרמניה. נאסר השימוש בתחבורה הציבורית ורכוש נוסף הוחרם מן היהודים. מעשי אלימות רבים התרחשו ברחובות וחיי היהודים הפכו הפקר. יחיאל עבד כמנהל חשבונות של מפעל תפירה שהיה בבעלות יהודית עד שהוחרם ונמסר לגרמני בשם אלפרד רוסנר. מפעלים שהיו בבעלות יהודית הוחרמו ועברו למי שנקרא טרוי הונדר, שזה ידיים נאמנות בגרמנית. אותם פולקס דויצ'ה, תושבי פולין ששייכים אתנית לגזע הגרמני, או גרמני מן הרייך. יהודי שהמפעל היה בבעלותו עבד בו עבור משכורת רעב, כמו יתר העובדים, יהודים ופולנים. התופעה הזו התרחשה בכל מקום תחת הכיבוש הנאצי, מה שתרם תרומה אדירה להתאוששות הכלכלית ולכלכלת המלחמה של גרמניה על תעשייני הרבים, שלמעשה קיבלו תמריץ אדיר, מפעל מוכן ועובדים תמורת משכורות זעומות ביותר. נחזור לאלפרד רוסנר, שהפך למעסיק הגדול ביותר בבנדין והיה אחראי על אלפי עובדים יהודים. המפעל יצר מדים ומוצרי טקסטיל עבור הצבא הגרמני ונחשב לחיוני למאמץ המלחמתי. הודות לכך, זכו עובדיו להגנה מפני שילוחים, למחנות העבודה בתחילה וגירוש למחנה הריכוז והשמדה ארשוויץ בהמשך. כל בעל אישור שכזה הבטיח סוג מסוים של הגנה לעצמו ולשני בני משפחה. כך יחיאל, שרה ודיטה היו מוגנים לעת עתה. הגירושים מבנדין לאושוויץ התחילו באביב 1942. הראשונים להישלח היו נתמכי סעד, משפחות עם ילדים וזקנים. אלו נחשבו על ידי הגרמנים כלא פרודוקטיביים. אושוויץ הייתה במרחק של כ-35 קילומטרים בלבד מן העיר. ב-11 באוגוסט 1942 הצטוו כל היהודים שנותרו בבנדין להתייצב ביום המחרת. לכאורה, כדי להירשם ולהחתים את תעודותיהם. המטרה הייתה גירוש של יהודים נוספים לאושוויץ.
ב-42, ב-12 באוגוסט, הייתה האקציה הראשונה, שזה היה נקרא כביכול שרוצים להחליף לנו תעודות זהות. וריכזו את כל האוכלוסייה בשלושה מקומות. זה היה מגרש ספורט, ועוד שני מקומות שאני לא זוכרת אותם. כל האוכלוסייה, חוץ מאולי עשרות אנשים שהיו חולים או שחששו, שהסתתרו בבית שלא באו. עשרות בין רביבות יהודים שהגיעו להחליף, ולא, אז יהיה עונש. מחליפים את התעודת זהות. והחזיקו אותנו מהבוקר עד למחרת איזה 36 שעות, משהו כזה. וירד גשם בלילה, אימים, נפתחו השמיים ולמחרת היה כמו חמסין אצלנו בארץ, שהשמש הגדה על הראש. והם הוציאו אז אלפי יהודים אז לאושוויץ. אנחנו עוד לא ידענו שקיימת אושוויץ. זאת אומרת, ידענו שקיימת אושוויץ כי היא עיירה, אבל לא ידענו ששם יש כבשנים. אבל אחר כך התברר לנו לאן הם לקחו את היהודים האלה.
ב-14 באוגוסט שולחו לאושוויץ כ-5,000 מיהודי בנדין. עשרות יהודים ובהם תינוקות נרצחו בעת האקציה. אחדים, בעיקר מקרב מחוסרי העבודה ונתמכי הסעד, שלחו יד בנפשם. היתר הוחזרו לעיירה. יהודי בנדין נכלאו בגטו רק באפריל 1943. הגטו שכן באזור של העיר שנקרא קמיונקה, ונועד לשמש כמחנה עבודה גדול של כ-19,000 היהודים שנותרו בעיר לאחר האקציה והשילוחים. בתוכו נכלאו גם שרה, יחיאל ודיטה. ביוני 1943 התרחשה שוב אקציה גדולה בבנדין. היום אנחנו יודעים שהיא למעשה החלה את תהליך חיסולו של הגטו. גם אצל יהודי בנדין ובהם שרה ויחיאל, מתחילה להתגבש ההבנה שסיכויי ההישרדות, למרות אישור העבודה של יחיאל, הולכים וקטנים מיום ליום. ב-22 ביוני, המשטרה הגרמנית כיתרה את שטח הגטו, ואנשיה ריכזו את היהודים בכיכר המרכזית. הפעם, יהודים רבים לא התייצבו לסלקציה, בעיקר זקנים, ילדים ושוהים בלתי חוקיים. זאת מתוך ידיעה ברורה שהם יגורשו. הם ניסו להסתתר במלינות, מקומות מסתור ברחבי הגטו. שרה, יחיאל ודיטה מתייצבים. הסלקציה מתחילה, והגרמנים מפרידים את היהודים לשתי קבוצות. הפעם, כפי ששרה מידע, הם לא יודעים אם הם נמצאים בקבוצה המיועדת לעבודה או לגירוש, שכן בכל אחת מן הקבוצות יש עירוב של צעירים, ילדים וזקנים. פתאום הם רואים שאחד מהזקני הקהילה היהודית מוציא את אחותו, שהייתה בקבוצה שלהם, ומעביר אותה לקבוצה השנייה. הם מבינים שהם נמצאים בצד המיועד לגירוש. כעבור זמן קצר, שוטר יהודי תופס את דיטה ומעביר גם אותה לקבוצה השנייה. שרה ויחיאל נתפסים לייאוש.
אחד השוטרים היהודיים שהיה לו שם רע, תפס לנו את הילדה, ואני התחלתי לצעוק, ולא ראיתי אותה. ואני נכנסתי לייאוש, כי ידעתי, איפה שאני לא נמצאת, בצד הטוב, אז הילדה נמצאת בצד הרע. אם אני בצד הרע, אז היא נמצאת בצד הטוב, מה היא תעשה בלעדינו, ילדה קטנה? אם אנחנו צריכים למות יחד עם הילדה. אני זוכרת שבעלי התיישב באפר, ותפס את ראשו, תני לי לחשוב. פתאום הוא קם.
יחיאל מתחיל ללכת בין האנשים כרואה ואינו נראה, ומצליח להגיע לקבוצה אליה דיטה נלקחה. שרה סיפרה בעדותה שזו חידה עד היום, איך נתנו לו לעבור לאט לאט.
פתאום בעלי חוזר עם כובע של שוטר, לוקח אותי ביד, לאט לאט עוברים, והתברר שהם הוציאו, היינו 17,000 או כמה, אני לא זוכרת, יהודים הוציאו 400 לחיים. ושאר הלך לי, ובצורה כזו הוא הוציא אותי, הוא מצא את הילדה אצל חברה שהחביאה אותה מתחת לשמלה, הם מוכרחים היו לשבת. אז הוא אמר, אם מצאתי את הילדה בין החיים, אנסה להציל את אשתי ולא לקחת את הילדה למוות. אחרי האקציה הזו של 22 ביוני, ידענו שזה הסוף, שזה חיסול הגטו בעצם.
לאחר האקציה הזו, שרה ויחיל מבינים שצריך להוציא את דיטה מהגטו ולמסור אותה לפולנים. זו הייתה החלטה קשה ומורכבת מאוד, קודם כל כי צריך היה למצוא פולני, שיהיה מוכן לקחת את הסיכון שבהסתרת יהודים. בפולין ובשטחי מזרח אירופה בכלל, פולני שנתפס, מסתיר או אפילו מסייע ליהודים, עונשו היה עונש מוות הרבה פעמים גם של כל משפחתו. כמובן שהיה כאן גם סיכון חיים מיידי, גם ליחיאל שרה ודיטה במידה והתאפסו. אבל ההחלטה הזו היא כמובן קשה ומורכבת, גם בפן הנפשי. אני חושבת שאולי לא סתם עברה יותר משנה, מתחילת הגירושים ועד להחלטה של יחיאל ושרה למסור את דיטה. יש כאן הפנמה איטית של מציאות שקשה להשלים איתה. מציאות שבה אנשים חפים מפשע ניצודים ונשלחים אל מותם, גם אם מגיעות ידיעות על הגורל של היהודים ביד אליו נשלחים האנשים, הנטייה הטבעית של רוב בני האדם היא קודם כל לא להאמין. ישראל אבירם נשלח ביחד עם אביו מגטו לודג', מאחרוני גטו לודג', שנשלחו לאושוויץ בירקנאו, הוא מתאר בסרט העדות שלו שהם מורדים מן הקרונות על הרמפה בבירקנאו, ואבא שלו שואל את האסירים הוותיקים שם, איפה אנחנו ומה הולכים לעשות איתנו? אחד האסירים מצביע לו לכיוון הארובות המאשנות, ואומר לו עוד מעט יהיו שם. ישראל אבירם אומר שהם היו שם, הם ראו את הארובות המאשנות, אבל הם לא האמינו. כי זה לא, הוא אומר את זה ביידיש, אני אגיד את זה בעברית, זה לא מתיישב על השכל. זה לא משהו שאפשר להאמין לו. על אחת כמה וכמה, אם שומעים את זה רק כעדות או כשמועה מאנשים ולא נמצאים שם באותו הרגע. גם כאשר מתחילות להאסף הידיעות, אנשים חושבים שלי זה לא יקרה. נלקחו אנשים, אבל אותי לא לקחו. אני עובד בשביל הגרמנים, כלומר, אני חיוני עבורם. אותי לא ישלחו. רק שממשיכות האקציות. יש התחלה של הבנה, יש התחלה של יכולת להבין, שיש כאן השמדה טוטלית, כוללת, וזה רק עניין של זמן. ודבר אחרון בעניין הזה הוא שעבור הורים, להיפרד מהילד שלהם, להכיר בכך שהם לא יכולים יותר להגן עליו. ההבנה של שרה ויחיאל שהם לא יוכלו יותר להגן על דיטה, זו גם הבנה שדורשת זמן. סבינה גלוצרוביץ מגטו ורשה, שהחליטה גם היא אחרי התרפתות ארוכה וקשה להעביר את ביתה למסתור בצד הארי של העיר, אמרה בעדות שלה, כדי להציל יצור יקר ביותר בעולמי, הפרדתי אותו ממני בעצמי. המחשבה על ביתי לא עזבה אותי לרגע. המשפט הזה זו מהות הסיפור. יש כאן בעצם המסירה הזו של ילדים בתקופת השואה, מעין הפרה של חוזה לא כתוב בין הורה לילד, שההורה תמיד יהיה שם כדי להגן עליו, לדאוג לו, כדי לתווך לו את העולם. בתקופת השואה, במקרים רבים, הדרך היחידה כמעט להגן על הילד או להציל את חייו היא על ידי מסירה שלו, לרוב לאנשים זרים. זה הפוך מהאינסטינקט שלנו. כשיש סכנה או מציאות קשה ומפחידה, האינסטינקט ההורי הוא לחבק קרוב על כל המשתמע. וכאן הורים נאלצו לעשות תנועה הפוכה של למסור. אני רוצה להראות את הקושי ואת התנועה הזאת בין היכולת לאי היכולת של הורים למסור את ילדם עם סיפור נוסף. וגם כאן אתחיל במכתב. מכתבה של גניה יודסקי. באוגוסט 1943 חוסל גטו סוסנוביץ'. בעלה של גניה בר נתפס ונרצח. היא מצליחה להימלט עם בנה מיכאל לצד הארי, ומשיגה תעודות מזויפות עבור שניהם. מיכאל נמסר לטיפולה של אישה פולניה בשם ברוניה, וגניה מצאה עבודה בניהול משק בית של רופא גרמני. ב-29 בספטמבר 1943, גניה שולחת את המכתב הבא. גברת ברונקה היקרה, לאחרונה כל כך קשה לי לכתוב אלייך. ברוניה, אני כותבת אלייך ומתחננת לפנייך. אנא ממך, תשמרי על בני הקטן. תהי לו לאימא, שמיכאל יוכל כמה שיותר, כי לא ידוע מה מחכה לו. לכן שיהיה איתן וחזק. שוב אני מבקשת, שתמיד יהיה לו לבוש חם, שיגרוב גרביים. אינני יכולה לכתוב יותר. נגמרו לי הדמעות, שאלוהים ישמור עליכם. נשיקות. אני חושבת שאפשר ממש לחוש את המצוקה הנפשית הגדולה שגניה נמצאת בה. גניה נמצאת כביכול במקום מבטחים. כמובן שתמיד יש סכנה שיחשפו אותה, שיגלו את הזהות שלה, אבל היא לא בגטו. היא נמצאת בתנאי מחיה פיזיים אולי סבירים. המצוקה שלה נובעת מהריחוק והניתוק ממיכאל, מהבן שלה. לאחר כמה זמן הוא עבר הרופא לוינה במסגרת תפקידו. הוא הציע לגניה להצטרך אליו יחד עם מיכאל בנה. מיכאל נמצא במקום בטוח. למרות זאת, גניה נענית להצעתו של הרופא ולוקחת אותו איתם לוינה. לאחר זמן מה, נחשפה זהותה של גניה והוא עברה לבית הסוהר. מיכאל נלקח לבית יתומים. כשהודיעו אנשי הגסטאפו לגניה שהיא עומדת להיות מגורשת למזרח, גניה שוב לא מסוגלת לשאת את המחשבה על הניתוק ממיכאל, על חוסר השליטה על גורלו, ומחליטה לקחת אותו אימה. היא גם חוששת שמא יחוסל בית היתומים בהמשך. גניה ומיכאל גורשו בשנת 1944 לאושוויץ, שם הם נרצחו. ילדי בית היתומים שרדו. אני חוזרת למשפחת גרליץ ולהחלטה שמקבלים שרה ויחיאל. דוד של שרה, אח של אבא שלה, היה אף הוא בבנדין. הוא נשאר עם ביתו ושניים מנכדיו. הוא הצליח להעביר מסר לתיאודור פלורצ'וק, פולני ממוצא גרמני, שאיתו היו לו קשרי עסקים לפני המלחמה. פלורצ'וק הצליח להתגנב לגטו עם טלאי צהוב על החזה כדי לא לעורר חשד והגיע לביתו של הדוד. הוא לא הסכים להסתכן ולקחת את הנכדים בשל המראה היהודי שלהם, לדבריו. זמן קצר לאחר מכן נשמעה דפיקה בדלת. מן הפחד, ביקש דודה של שרה שתיקח את פלורצ'וק אליה.
אני לקחתי אותו אליי הביתה. הבת שלי הייתה בת 4 או כמה. והוא ראה את הילדה. אז הוא אומר, את המלאך הזה הקטן הייתי לוקח. ואני הכנתי את הילדה אחרי 22 ביוני. עוד לא ידעתי למי אני אמסור אותה. אבל חשבתי אולי תהיה איזה אפשר לומר לה. אמרתי לה, היית מוכנה ללכת לאיזה פולני. אז היא אומרת, מה אני מפריע לך? להינצל. אמרתי, את לא מפריעה. אבל את יודעת שהמבוגרים יכולים לסבול גם קור וחום ורעב וצמא. את תצטרכי פיפי, ואני יודעת, אולי נצטרך לעבור איזה נהר, אנחנו יודעים לשחות. אז היא אומרת, אז אבא ייקח אותי על העורף, על הגב. אמרתי, אבל כל הדברים האחרים, אנחנו לא רוצים להתפטר, אנחנו רוצים שאת תחיי, שלנו יהיה קל יותר להינצל. אז היא אומרת, אבל אני רוצה לחיות וגם למות איתכם. אמרתי, ראית, היית ב-22 ביולי, היית איתנו, ראית שהם לא נותנים למות יחד, שהם מפרידים בין הורים לילדים. אז אם אנחנו נמות, גם לא נמות יחד, וככה אולי יינתן לנו לחיות יחד. כשבא האדם הזה ואמר את המלאך הזה, הייתי לוקח, שאלתי אותה, מה דעתך? היא הסתכלה עליו. מכף רגל עד הראש אומרת, עם אדון הזה הייתי הולך, אבל בתנאי שאתם תעשו הכל כדי להישאר בחיים, ולא גם אני לא רוצה לך. אותו יום אחרי הצהריים בא עם אשתו, זה היה יום רביעי או משהו כזה, ולקח אותה אליו. אני עוד לא נתתי לה כלום, רק החלפה אחת של בגדים. ואמרתי, טוב, ננסה איך היא תסתגל שם, איך היא תהיה שם. למחרת ביום חמישי הוא בא עם אשתו, עם שתי בנותיו, עם הילדה כבר עם הצלב, וזה לקחת קצת דברים. הוא רצה להראות לה שיש חזרה, שהיא יכולה לנוע הלוך וחזור. אבל היא כבר עם הצלב, והיא כבר תסרוקת אחרת, והיא כבר נראית שיקסלה. נתתי לו צרור גדים. ובשבת עוד הפעם בא עם אשתו, עם הילדה, לפני הצהריים, ואני עוד רציתי לי, כמעט שהתפתיתי, אמרתי לו, אולי היא תישאר אצלנו הלילה אחד, כי ביום ראשון אף פעם אין אקציה. אז הוא אומר, לא הייתי מסכן אותה. בארבע ועשרה הלכה הרכבת האחרונה לקטוביץ. הם עזבו לפני ארבע את הבית, ואני עוד הסתכלתי בעד החלום, וראיתי את הילדה. הילדה נסעה, יצאה את הבית לפני ארבע, ב-11 בלילה מוקף הגטו. הגטו כבר היה מוקף גסטאפו, ואס-אס עם זרקורים על הגטו, התחיל לחיסול הגטו.
בראשון באוגוסט 1943, שבו הגרמנים ונכנסו לגטו עם כוחות תגבור ופתחו באקציית חיסול נרחבת שנמשכה עד השבעה באוגוסט. באקציה הזו גורשו לאושוויץ כ-30,000 יהודים משני הגטאות יחד. שרה ויחיאל הצליחו בדרך נס להימנות עם קומץ של יהודים שהמשיכו לעבוד בבית המלאכה שהפך למעין מחנה עבודה עבור הגרמנים. לאחר כמה שבועות, שלחו הגרמנים יהודים לחורבות הגטו כדי לאסוף דברי ערך שנותרו בו, שיהיה אפשר לשלוח אותם לגרמניה. יחיאל התנדב והצליח להיכנס לדירתם בגטו. הוא הוציא ממנה דברי ערך והחביא אותם בבית המלאכה. כמה ימים לפני שהם נשלחו מבנדין, גרמני בשם רודר שסייע ליהודים בבית המלאכה, הצליח להכניס את פלורצ'וק, המסתיר של דיטה, ולהפגיש את שרה ויחיאל עמו. הם מסרו לו את דברי הערך, כדי שיהיה למשפחה ממה להתקיים, ומסרו לו את המכתב האחרון ששרה כותבת לדיטה.
7 ביולי 1944 ילדונת שלי אהובה ויקרה מכל. כשילדתי אותך, אהובתי שלי, לא העליתי על דעתי שאחרי 6.5 שנים אאלץ לכתוב לך מכתב בתוכן זה. ראיתיך בפעם האחרונה ביום הולדתך השישי, ב-13 בדצמבר 1943. חייתי באשליה שאראה אותך שוב טרם עוזבנו, אך עתה אני יודע שזה לא יקרה. איני רוצה לסכן אותך. אנו נוסעים ביום שני, והיום יום שישי בערב. אביך, אולה, אני, עם עוד 51 חברינו לצרה, עומדים לנסוע ליעד בלתי ידוע. אינני יודעת, ילדתי היקרה שלי, אם אראה אותך עוד. לוקחת אני עמדי את דמותך האהוב, כפי שהיית ותאים. את כל קשקושך הילדותי החמוד, את ריח גופך הטהור, את קצב נשימתך, את חיוכך ואת בחייך. נוטלת אני אימי את הפחד בעינייך, את הפחד היום והתהומי, אשר לב אימך לא היה מסוגל לשכך אפילו לרגע אחד. לוקחת אני לדרכי את דמותך מ-13 בדצמבר 1943. עם מבטך הבוגר טרם זמן, את הטעם לשיקותייך המתוקות מדבש, ואת חיבוק זרותייך הקטנות, גוזלי שלי. זהו המטען שאני נוטלת איתי לדרך. אולי ההשכחה תזכנו לעבור בשלום את הסיוט הזה, ותחזירך אוצרי שלי לזרועותינו. אם זה אכן יקרה, או אז אסביר לך הרבה דברים אשר את עוד אינך מבינה, ויש להניח שלעולם לא תביני אם תחלכי בסביבה אחרת ובאווירה של חירות. ילדונת הקטנה שלי, ברצוני שתדראי את המכתב הזה כאשר אם ירצה השם תגדלי ותהי בוגרת דייך ומסוגלת לבקר את מעשינו כלפי. משתוקקת אני בכל מאודי, ילדתי היקרה שלי והאהובה שלי, שלא תגני אותנו, שתאהבי את זיכרוננו ואת זיכרון כל האומה השנואה כל פעם באשר בא שורשייך. גוזלי שלי, אני רוצה שלא תתביישי, לא תתכחשי למוצאך. אני רוצה שתדעי כי אבי היה אדם אשר כדוגמתו מעטים בעולם כולו, והיית יכולה רק להתגאות. כל חייו חיי והטיבו עם הבריות ולמעשים טובים. הלוואי והאל הטוב יברך את כל דרכו אשר באשר ילך, וישמור עליו וייתן לו לזכות לקבלך בחזרה. ליבו, אוצרי שלי אהוב, עד כל עולמו של אביך, שאיפתו היחידה, הפיצוי היחיד על כל הסבל ואיסורים. לכן הייתי רוצה שתזכירי אותו לטובה, אם הגורל לא יאיר לנו פנים. זכרי לי טובה את הסבאים והסבתות המכובדים ביותר, הדודים, הדודות וכל המשפחה. שמרי את זיכרוננו כולנו, ואנה אל תאשימי. ובאשר לי אמך, מחלי לי. מחלי לי ילדתי היקרה שלי, על שילדתך. ברצוני היה להביא אותך לעולם, לתהילתך ולחדת חיים שלך. ואם הדברים התגלגלו אחרת, אין זאת באשמתם. לכן מתחננת אני באותה לשם היקר שלי והיחיד שלי. אנא, אל תאשימני. השתדלי להיות טובה כמו אביך ואבות אבותייך. אוהבי את ממלא מקום הורייך ומשפחתם, אשר בוודאי ספרו לך עליהם. היית רוצה שתעריכי עד כמה הם מקריבים את עצמם למענך, ותהי להם לגאווה, כדי שלא תהיה להם סיבה להתחרט על העול אשר לקחו על עצמם מרצונם. עוד דבר הייתי רוצה שתדעי, שאימך הייתה אדם זקוף קומה, למרות כל ההשפלות אשר ירדו עלינו מידם של אויבינו, ואם ייגזר עליה למות, היא תמות בלי לגנוח, בלי בך, אלא תעלה על שפתיה חיוך של להב כלפי תליינינו. מאמצת אני אותך על ליבי, נושקת בלהב, ומברכת אותך בכל העוצמה של לב והחפה של אם. הנך.
שרה כותבת את המכתב מתוך הבנה נוספת, שייתכן והם לא יצליחו לשרוד ולהתאחד. זו מחשבה שהיא כמובן בלתי נסבלת. דיברתי קודם על הקושי של הורים למסור את ילדיהם, ויש כאן קושי מהותי נוסף, והוא חוסר היכולת של הורים שנפרדים מילדיהם להבטיח להם שהם יחזרו. ההבטחה הזו, אני משאיר אותך כאן אבל אני אחזור, אני משאירה אותך כאן אבל אני אחזור, מסייעת לשני הצדדים להיפרד בביטחון מסוים, עם ודאות מסוימת. זה מצמצם את תחושת הנטישה אצל שני הצדדים. בתקופת השואה, וזה אני חושבת קושי נוסף שקשה לתאר, זה כשהורים מוסרים את הילדים שלהם והם לא באמת יכולים להבטיח להם שהם יחזרו. והרוב המכריע אכן לא חזר. במכתב ששרה כתבה לדיטה, ניתן ממש לחוש בפחד שלה שהיא לא תחזור, בעיקר בהבנה שלה את חוסר היכולת שתהיה לדיטה לקבל את העובדה שהוריה מסרו אותה ולא חזרו. במכתב הזה, שרה כותבת לדיטה את דבריה האחרונים. מה היא בוחרת לכתוב? אפשר לנתח את המכתב הזה רבות. כמעט כל משפט שני בו יכול לפתוח צוהר לעולם שלם. אבל אני רוצה להתייחס לשלושה דברים שבעיניי עולים ממנו בצורה מובהקת. הראשון זה אהבתה לדיטה, שעולה באין ספור מילים וצורות. שדיטה תזכור תמיד שהיא נמסרה למסתור מתוך אהבה ודאגה. ילדתי שלי, האהובה והיקרה מכל. לוקחת אני עמדי את דמותך האהובה, את עם נשיקותייך המתוקות ועוד ועוד. מסרנו אותך, אבל את אהובה ואת תמיד איתנו. תמיד איתנו בליבנו. ובתוך כך תזכרי תמיד שאת חלק משושלת, שיש לך שורשים. שרה מזכירה את הקהילה ומזכירה פעמים רבות ומבקשת מדיטה שתזכור את אבות אבותיה, את המורשת שלה, שהיא מקווה שתהיה טובת לב כמוהם. ודבר אחרון הוא תחושת האשם הגדולה, הפחד שדיטה לא תסלח להם כל חייה על שהם עזבו אותה. אנחנו כמובן מבינים את ההכרח שבדבר, אבל דיטה הייתה ילדה בת 6.5 כשהיא נמסרה לזרים. כשילדתי אותך אהובתי שלי, לא העליתי על דעתי שאחרי 6.5 שנים אאלץ לכתוב לך מכתב בתוכן זה. כלומר, לא העליתי על דעתי שאאלץ למסור אותך. אם ההשגחה תזכנו ונשרוד, אסביר לך הרבה דברים שאינך מבינה, שיש להניח שלעולם לא תביני. אם תתחנכי בסביבה אחרת, באווירה של חירות, משתוקקת אני שלא תגני אותנו, שתאהבי את זיכרוננו. וחשוב להבין שסיפורה של משפחת גרליץ הוא סיפורן של משפחות רבות, אשר עמדו בצומת הבחירה הזו. למסור את הילד לאדם זר, לזמן לא ידוע, לגורל לא ידוע, ומנגד לא להיפרד ממנו, על אף שסכנת המוות הופכת למוחשית יותר ויותר ככל שהזמן עובר. ההכרעה הזו שמורה כמובן רק ליהודים שחיו בתקופת השואה, כי כמו ששרה כותבת במכתב, מי שחי בסביבה אחרת או באווירה של חירות, לא יכול להבין, לא יכול להתיימר להבין. ואני רוצה בנקודה הזו גם לפנות לשלושת השורות שיחיאל כותב.
מה אוכל לכתוב לילדתי היחידה והיקרה בעולם? צריך לפתוח את הלב ולהביט בו, כי שום עת לא מסוגל לתאר מה מתרחש בו כעת ברגע זה. אני מאמין באמונה שלמה, למרות הכל, כי כולנו נתגבר ונחזיר את ליבנו זה לזו.
יחיאל בעצם כותב לדיטה ואומר, אין לי דרך לכתוב את מה שאני מרגיש. חוסר היכולת לתאר את הסיטואציה שבה הם נמצאים, למי שאינו נמצא בה, היעדר המילים לתאר את התחושות או את המציאות, זה דבר שחוזר רבות ביומנים ובמכתבים אחרונים וגם בעדויות אחרי השואה. שרה ויחיאל מוסרים לרודר יחד עם המכתב הזה גם את כתובתו של זאב, אחיו של יחיאל, כדי שיודיע לו שדיטה נמצאת אצל משפחת פלורצ'וק וימסור לו גם את הכתובת שלהם למקרה והם לא ישרדו. 3 ימים לאחר מסירת המכתב, העבודה בבית המלאכה מחוסלת סופית. שרה ויחיאל מועברים לאנברג, תת מחנה של גרוס רוזן, מחנה לעבודות כפייה. כמה חודשים לאחר מכן, בינואר 1945, הם הוצאו יחד עם שאר האסירים שנותרו לצעדת מוות לגרוס רוזן. הם הולכים בשלג במשך 8 ימים. מי שכושל, מי שמעט, מי שנופל, נורא במקום. בסיום ההליכה הם מועמסים על קרוניות פחם, ולאחר יומיים של נסיעה מגיעים לגרוס רוזן.
עוד אנחנו באנברג היינו או שמרנו עוד על צלם אדם, עוד היינו עוד אנשים למרות שהיינו רעבים, למרות שהשפילו אותנו לא פעם. אבל אין להשוות, לנו היה נדמה אז שאנחנו כבר בשפל מדרגה. אבל כשהגענו לגרוס רוזן, כשהגענו אחר כך לבוכנבל, כשהגענו למאוטהאוזן, ואחר כך לברגן בלזן, ראינו שאין סוף לרע, אין גבול. כמה שתמיד חשבנו שזהו זה הגרוע ביותר, יותר גרוע לא יכול להיות, נוכחנו אחר כך לדעת שאין לזה גבול.
שרה הייתה אסירה במחנה גרוס רוזן במשך כשבועיים, משם הוא עברה דרך בוכנוולד למחנה נוסף, מאוטהאוזן. למרות חיפוש פיזי, קפדני, שנעשה בכל מחנה אליו שרה הגיעה, היא הצליחה להסתיר בין אצבעות הידיים תמונה עטופה בצלופן ובה פניהם של דיטה, יחיאל והוריה. בדרך נס, שרה הצליחה להעביר ולשמור על התמונה הזו בכל המחנות שבהם הייתה. ממאוטהאוזן היא נשלחה בצעדת מוות, בנסיעה בקרוניות של בהמות, במשך ימים ארוכים, בשלג, בקור, כמעט ללא מזון, לברגן בלזן. שרה, כמו הרבה שורדים אחרים, תיארה את ברגן בלזן כסיוט הגדול ביותר שהיה לה במשך כל התקופה, בה היא הייתה במחנות הריכוז.
אני הגעתי להכרה ב-28 באפריל, כבר אחרי השחרור, שבועיים, שהייתי כבר בבית חולים, ועל ידי הייתי במיטה לבד, והייתי מלאת פצעים ונדבקתי לגבייה אחת. לא יכולתי לזוז. ופתאום אני מצאתי את עצמי במיטה לבד, לבנה, על ידי היה שרפרף מכוסה עם מפית לבנה, ובתוך בקבוק בירה היה ענף של לילך. והייתי בטוחה שאני נמצאת בעולם הבא. שזה לא יכול להיות. משום מה, זה היה בבוקר, התחלתי לבכות. ובכיתי שעות על גבי שעות. אחרי השחרור התברר שב-28 בחודש, אותה שעה בבוקר, בעלי התמוטט בצעידת המוות.
עם השחרור, שרה נשארה באשפוז להתאוששות במשך כ-4 חודשים. במשך כל הזמן הזה, היא כותבת מכתבים למשפחת פלורצ'וק, כדי להודיע שהיא נותרה בחיים, כדי לשאול מה עם דיטה, אבל אף מכתב לא מגיע ליעדו. כשהיא מתחזקת, שרה חוזרת לבוכנוולד, יחד עם פולה, בת אחיה ששרדה גם היא, כי היא שומעת מחבר משותף ששם הוא ראה את יחיאל בפעם האחרונה. היא לא מוצאת את יחיאל, ומחליטה לנסוע לקטוביץ, על מנת לחפש את דיטה, ומתוך תקווה שאולי תפגוש אותו שם.
זה היה בשבעה באוגוסט, 45. היה חם מאוד. והגעתי לבית איפה, שאני ידעתי מגולובסקה, 44. בסך הכל מופצצו ונהרסו 4 בתים בקטוביץ. והבית הזה היה הרוס. אני התיישבתי על הקורבות וחשבתי מה אני עושה הלאה. אנשים עברו וראו מין שלט כזה שיושב שם ביוש. שאלו אותי אם יכולים לעזור לי. אני אמרתי, גרה פה משפחת פלורצ'ה. פעם. בבית הרוס, אני חוזרת ממחנה רוס. האם הם יכולים לומר לי מה קרה את המשפחת? אז הם אומרים לי, כן, הם גרו, הם גרים עכשיו בבית ברחוב בנדה. נתנו לי את הכתובת, ואני ברגל הולכת שם. הם גרו בקומה, 5 קומות לעלות, הייתה מעלית, הייתה מקולקלת. ואני עולה את 5 הקומות האלה, ולא מעיזה לצלצל בדלת. כי הנה עכשיו גורלי לך. ואני יושבת על המדרגות ולא יודעת מה לעשות.
פתאום הגיע הבן של הזוג פלורצ'וק, שהיה אז בן 14. הוא זיהה את שרה ואמר לה, שרה, את פה? יחיאל עם דיטה מחכים לך ברכבת. ואז שרה מספרת שהיא התעלפה. כשהיא מתאוששת, היא הולכת לתחנת הרכבת. שם, על הרצפה, באולם ההמתנה, ישב יחיאל. יחיאל לא זיהה את שרה, אבל דיטה, שזיהתה מיד, קפצה וצעקה אימא. יחיאל, מתברר, הגיע לקטוביץ כ-חודשיים לפני שרה. מהרגע שהגיע, דיטה לא הייתה מוכנה לזוז ממנו. בכל יום הם הלכו לרכבת וחיכו לשרה. ב-7 באוגוסט 1945, שנתיים אחרי שדיטה נמסרה למשפחת פלורצ'וק והיא בת 6 בלבד, המשפחה מתאחדת. זהו רגע מרגש, והוא רגע שאני יכולה להגיד בכאב גדול, שמתי מעט מן היהודים שהצליחו לשרוד את השואה, זכו לו. רובם המכריע של הניצולים נותר לבד בעולם. בשנת 1951, לאחר שהות של כמה שנים בגרמניה, שרה, יחיאל ודיטה עלו לארץ. שנתיים לאחר מכן נולד בנם הצעיר יששכר. בשנת 1956 דיטה התחתנה עם אורי ונולדו להם 3 ילדים. דיטה נפטרה בשנת 1997, כמה שנים אחרי לכתה של שרה. היא זכתה ל6 נכדים. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה עלה בגורלו של המכתב? המכתב, כפי שאמרתי בתחילת דבריי, מעולם לא נפתח. שרה סיפרה בעדות שמסרה ליד ושם בשנת 1986, כשקיבלנו את הילדה חזרה, קיבלנו את המכתב הזה חזרה. הבת לעולם לא ראתה את המכתב הזה. לא נתתי לה. היא מאוד רגישה, והיא לא התגברה. היא לא יכולה לדבר על הזמנים ההם, וזה סימן שהיא לא התגברה. אבל אני רוצה בכל זאת לצלם ולהשאיר לילדיי. המקור ילך ליד ושם.